יבשות, שעברנו את המשך גלות ארוכה, בנתה בנו את היכולת שאותה מציאות של הנשמה הכללית, זה דבר ממשי הנשמה הזאת, אותה נשמה כללית תוכל לחזור ולהופיע ולסיים בתוכנו בכל קדושתה, בכל טהרתה, בכל עוזה ובכל גבורתה. זה הפלך גדול, המהפכה הגדולה והעמוקה ביותר בהיסטוריה, שהולכת ומתחוללת במאה ה-150 שנים, אם אפשר להגדיר את זה, האחרונות שאותם אנחנו רואים בהם. כשאנחנו רואים את אותה תחייה של עם ישראל, אני לא יודע שנפרט את זה בהמשך יותר, צריך להבין שהתחייה הזאת איננה מתחילה מהחוץ, כפי שזה נראה לעיניים. איננה מתחילה מעולם חיצוני, ממושגים חיצוניים, אלא אותה תחייה מופיעה מעומק אותו כוח כללי ממשי שחוזר ונולד ומופיע פה בתוך העולם שלנו, בתוך עם ישראל, בתוך העצמות היבשות, אותו כוח כללי גדול ואדיר הולך ומופיע מחדש. ואותו כוח גדול הוא עכשיו יוצר תכונה חדשה לגמרי לכל מהלכי ההבנה, לכל מהלכי השאיפות, לכל מהלכי הפסיכולוגיה, לכל הרצונות שלנו, לכל הופעת האמונה ולכל הופעת התורה בדורות האלה. ונרחיב פעם רבה לדורות שלנו. אמרנו בסוף השיעור הקודם שלאחר הדלדול הגדול שבגלות, שראינו שהוא התבטא בין השאר לזה שכל המושגים היו פרטיים, שאיפות היו פרטיות, השכר והעונש נגע יותר למושגים העתידיים לאחר המוות, לאחר 120 שנה. החיים כשלעצמם לא היה בהם חיים, היו מדולדלים. מדוע? כי כוח החיים הכללי, האידיאלי, שהוא בעצם עיקר חייו של עם ישראל, עיקר החידוש של עם ישראל, ושזה עיקר גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שרק מתוך זה יש ערך שלם ואמיתי לתורה, כל הגילוי הזה ויצא אל הפועל בגלות, כי הנשמה הכללית נטלה מכאן. כך אנחנו עוברים שנים ארוכות, שבהם כפי שבארנו, מה שהחזיק אותנו, זה היה יותר הצד הפרטי, וגם מסירות נפש על לימוד פרטי התורה. וברוך השם שגם בגלות, גם בבית קברות, זכינו שהתורה החייתה אותנו. והדבר השני זה היה ציפייה לישועה, כפי שהזכרנו, שזה גם כוחה של רחל אמנו, כך כתוב, שפשט רחל מבכה על בניה, זה הכוח של הציפייה לישועה, הכוח של ההכרה הפנימית שקיים בנו גם בשנות הגלות, שאנחנו עם אחד, נשמה אחת, כוח חיים אחד, גם אם כרגע הוא לא חי בתוכנו בצורה ממשית, ומזה אנחנו ניזונים, ויש לנו ציפייה למציאות חדשה שתופיע. אם כי כפי שראינו, הציפייה הזאת למציאות העתידית, לפי המצב הגלותי, זה ציפייה לאיזושהי מציאות רוחנית, בלתי ידועה. ודאי שהיא לא מובנת לעם ישראל, לא מובנת לאנשים, כזה שהיא מציאות של הקמה של אומה, של בניין של חיים, כל זה בוודאי אינו מובן להם כלל וכלל, כי אני צריך להבין, לא מובן כלל וכלל. כל איזושהי הבנה שהולכים להקים אומה, להקים חיים, להקים עם, ליישב את האדמה, להקים מדינה, כל איזשהו צורך, סגנון, שאיפה לאומית, איננה קיימת בגלות כלל ועיקר. זה ניטל מאיתנו לגמרי. כל חפץ של חיים כלליים, של פיתוח החיים, ניטל מאיתנו לגמרי, כפי שהזכרנו בשם חובות הלבות. זה המצב בגלות, זה השבר היום, זה ממש, זה מה שהגר"א מתכוון שאומר שבגלות הכל, אפילו עצמות, אפילו התלמידי חכמים, אפילו התורה היא מגיעה למצב כזה של שבר גמור עד שהפכנו להיות רק תרווד עפר. וגם ההבנה התורנית היא גם כן איננה מבינה, איננה עוסקת בדברים הכלליים, בדברים ששייכים לתיקון האומה, לשכלול החיים, לשכלול העולם. כל זה נעלם איתנו בצורה החמורה והחריפה ביותר, צורה דרסטית מאוד. עד כדי כך שאנחנו לא שואפים לזה אפילו, לא חפצים לזה, לא שואפים, כמו אדם שנמצא בחושך, מערה, וחושב שזה כל האור שיש בעולם, ואינם יכול אפילו להעלות על דעתו שיש אור אחר, שיש סגנון אחר, שיש חיים אחרים, שיש סגנון אחר של חיים. כך גם בתורה. כל התורה כולה נראתה כאוסף של פרטים, הלכות, דינים, סברות, ובזה עסקו הרבה, במסירות נפש גדולה. כן? כמו שאמרנו, ברוך השם שעסקו בזה. זה בנה את עם ישראל, מבחינה רוחנית, זה באמת בנה אותנו. מבחינת הטהרה הרוחנית. אבל איזושהי הבנה כללית, שלצורך זה קיים שאיפה כללית, קיימת שאיפה כללית, שאיפה של בניין של אומה, שהתורה, רק כשהיא מופיעה באומה, היא חיה באמת. ורק אז כל הפרטים שלה גם יוצאים אל הפועל בצורה אמיתית מתוך הכלל כולו. ההבנה הזאת, שזה השאיפה שלנו, חוץ מגדולים יחידים ועצומים, כמו אדם מבינה ועוד, אדם סופר, ועוד גדולים גדולים ועצומים, שעסקו בדברים האלה, עסקו בפנימיות התורה, ואם אלה עסקו בדברים האלה, אצל רובה ורובה, רוב העם ורוב התלמידי החכמים, הדברים האלה היו רחוקים מאוד מאוד. כן, בסדר? היו רחוקים מאוד מאוד, כן. אבל התורה היא מעל הדור. מה פה שמעל הדור? בתורה, מי שעוסק בתורה, זה יכול להגיע להבנות עמוקות מאוד. זה נכון שמסתבר שגם בעיסוק הפנימיות, בדברים הפנימיים, יש הבדל אם עוסקים בזה בארץ ישראל או לא, למשל כתוב, יש בספר של פנחס מקוריץ, הרב טאו פעם שם, דולה את זה לפנים, שזה שהארי התגלה דווקא בארץ ישראל, התורה שלו, זה אומר שזה לא במקרה. כותב שלו שפנימיות התורה מתגלה בפנימיות של העולם שזה ארץ ישראל. כן? אז זה לא במקרה שהארי, הארי הרי היה במצרים, עיקר שנותיו היה במצרים. וכל הגילויים של הארי היו במשך שנה וחצי פה בארץ. כן? הוא הגיע לארץ, נפטר בגיל צעיר, 33, וכל הגילויים של הארי, כל מה שהארי גילה, זה היה פה בארץ ישראל במשך שנה וחצי, משהו כזה. זה כל התורה של הארי. מה? הגילה שהרב מלמד בה,
ב-50.
כן, נכון, אתה שומעים, כן, נכון. גם הגר"א רצה להגיע לארץ, כן? הגר"א רצה להגיע, ועוד, אבל... בוודאי שלפה בארץ ישראל יש מדרגה אחרת לגמרי. עכשיו, בשם החפץ חיים, שהיה אומר שאדם שמניח תפילין בארץ ישראל, זה פי 20 יותר... חשוב, יותר פועל מאשר אדם שמניח תפילין בחוץ לארץ. לא הלך לפי 20, אני לא יודע. כן, אבל ודאי שבארץ ישראל זה מדרגה לגמרי אחרת. אבל הגדולים, התורה מנסית אותנו על פני כל המעברים של הדורות. כי התורה היא תורה נצחית. ומי שעוסק בדברים, מי שעוסק בהם לעומקם, כמו הגאון מווילנה ועוד, בוודאי שהוא מתנסה להבנה פנימית. אז באמת הגר"א בעקבות זה דחף את תלמידיו לעלות לארץ ישראל. כן, גם החסידים, גדולי החסידות, עיר הארץ, היה שם רבי נחמן מנדל מויץ, ויטביס, גם הוא רחף את הארץ, גם הוא עלה לארץ, ראש החסידים, היה פה... כן. עוד פעם, הוא הרבה... כן. זה נכון, אבל יש סגנונות שונים גם בסוג הפנימית התורה. יש סגנון של החסידים, סגנון של הגר"א, סגנונות שונים. אי אפשר להשוות אותם אחד לשני. אני לא בדיוק בקיא בזה, כן? אבל יש סגנונות שונים בזה. ולא אמרתי שכל מי שעסק בפנימית התורה הגיע לאותן מסקנות. כן. איך אותם? כי זה במידה רבה
צריך להבין, כפי שזכרנו בתחילת עשרה בטבת, דרך חנוכה, שדווקא סילוק של האור הכללי, של הכוח הכללי, גרם לזה שהניקוד היה רק בפרטים. כמו שכתוב, מי שנחרב בית המקדש, אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, כל החיים התמקדו בפרטים. החידוש היה, זה מה שעזרא הסופר סידר, זה מה שזמנו בעשרה בטבת, אם אתם זוכרים. כן? שעזרא הסופר, זה היה כוח שהוא התמיד במציאות, שבאמת בתוך הפרטים האלה תהיה מצויה התמצית של התורה. אם כי לא בגלוי, כן? אבל זה בתוך הפרטים האלה, באמת תהיה מצויה התמציתיות של התורה. וגם אנחנו עוסקים בפרטים, מצד ההכרה הזאת של הפרטים האלה, מצויה התמציתיות של התורה. רק אנחנו עוסקים בפרטים, וגם עוסקים בדברים הכלליים. ועל ידי זה אנחנו מפרים, אחד מפרה את השני, כמו שהלב מפרה את האיברים, והאיברים מפרים את הגוף. כן? אבל באמת, העיסוק בפרטים, בגלות, זה שעסקו בזה, והעמיקו בזה, ורק בזה, כי באמת האור הכללי נעלם, ובאמת כל העיסוק היה בפרטים, ובתוך הפרטים האלה התמצתה כל התורה כולה. כל זה, ככה אנחנו עוברים גלות ארוכה. עד שלפני, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לראשית דברים. עד שלפני 150 שנה, מתחיל תהליך בעולם. תהליך שביסודו עומדת, וזה יש הרבה להרחיב בזה, אני אומר, אני לא עוסק בזה כאן עכשיו, אז כאן נזכיר פה ושם, אבל יש מקום ללמוד את זה כנושא בפני עצמו. תהליך ההתפתחות של העולם, של ההיסטוריה, כן, זה שיעור בפני עצמו, תהליך ההתפתחות של העולם וההיסטוריה, מתוך התפיסה הזו, גם ההיסטוריה לא רק של ישראל, גם ההתפתחות של הגויים, יש מקום ללמוד את זה בהרחבה, להראות תהליך ההתפתחות העולמי, מה שעובר על העולם כולו, זה נושא שיש להרחיב בו מצד עצמו, אולי יש שנים בעזרת השם את הזמן לעשות בזה, בעזרת השם. מה? אנחנו רוצים אבל שנתחיל לפני 150 שנה תהליך של תסיסה גדולה בעולם יסודו בתקופת ההשכלה. השכלה שבאה עם מודרניות יותר, עם חופש, עם שחרור, בפריקת עול הדת שקיים אצל עמים רבים, דתות רבות, עד כדי שנאת הדת, ביזוי הדת, שקיים אצל חלק גדול מאוד מהאנושות והולך ומתפשט לאט לאט יותר ויותר. וחודר גם לעם ישראל. בגלוי, בוודאי שהדבר הזה לכאורה מראה על שבר מוסרי, על ירידה, אבל אנחנו יודעים שהמשכילים האלה הרבה פעמים לא היו אנשים לא מוסריים. ההפך, באותו זמן התפתחו בעולם הרבה אידאות, הרבה רעיונות חברתיים חדשים, רעיונות חדשים שאנשים היו מוכנים למסור את הנפש למענם גם כן. מהפכות גדולות התחוללו בעולם. ממילא, הרב, זצ"ל בא ואומר, שלמעשה ביסוד הדברים מתחילה פה מהפכה עולמית להתחולל. מהפכה עולמית. העולם מתכונן, יוצא לפועל, מופיע, מתוך איזשהו צמאון תמימי שמתחיל לנבוע בתוכו. העולם צמא לחופש, למרחב, לשאיפות גדולות יותר מאשר השאיפות המצומצמות שהיו עד אז. וצריך להבין שהדתות כמו הנצרות והאסלאם באמת ביסודם הן מצומצמות, הן מדכאות את החיים. הן לא נותנות שום ערך לעולם, למציאות, ערך אידיאלי, ערך אמיתי לחיים. הן באמת מצומצמות ביסודן. ולכן, באמת הן מדכאות את החיים. יש להן ערך, בזמן מסוים שבו הן היו בעולם, היה ערך מסוים, לנטרל את הפראות האנושית. אבל מצד האמת, זה לא שהאנושיות נהייתה טובה יותר על ידי הנצרות. כי למה הדבר דומה? לסוס פרא, שאתה שם עליו רסן, שאומנם כלפי חוץ הוא מתנהג יפה, כי יש לו רסן על הפנים, על הפרצוף, אבל ברגע שאתה מוריד את הרסן הוא מתחיל להשתולל, כי זה לא טבעי לו, זה לא טוב לו. וכך אנחנו מצאנו גם אצל עמי העמים, אצל עמי אירופה גם כן, זה התחיל עוד במסעי הצלב, שכל אותם אומות נוצריות, עם כל המסווה של החסד והאהבה שלהם, ברגע שהרסן הזה הוסר, בשעת מלחמה למשל, שאמרו שהם יצאו למלחמות, או בפרעות נגד היהודים, הם התגלו בשיא הזוועות שהם עשו, היו רוצחים, כדומה, היום יש בני מלכים, ריצ'רד לב הארי, שמשבחים אותו, זה היה מגדולי הרוצחים. כן, ועוד כמה חברים שלו. כן, היו רוצחים גדולים ועצומים מאוד. כולם. יש סיפור פורסם על רש"י בזמן נושא הצלב, בטח שמעתם, לא? אני לא אמרתי לכם. שם, סיפור מהר, כן? סיפור ככה פורסם, לא יודע את מקורותיו בדיוק, אבל זה הסיפור. לפחות בפריז, איפה שרש"י היה, בצרפת, איפה שרש"י היה, אז מה? יכול להיות. בכל זאת, זה שיצא הנסיך שם, שיצא למסעי הצלב, אז הוא שאל את רש"י מה יהיה. ככה אמרו לו שיש חכם יהודי שיודע, אז רש"י מה יהיה, רש"י אמר לו שהוא ילך, הוא יכבוש את ירושלים, אחרי זה הוא ייפול בקרב, הוא יפסיד במלחמה ויחזור לצרפת, יישארו הוא ועוד שני סוסים. משהו כזה. טוב, ככה באמת היה, אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה תצדק, הסדר מחבר, לא יעשה כלום ליהודים. אם לא תצדק, אם שעבור אפילו שלושה סוסים, אני אהרוג את כל היהודים. טוב, הנסיך הזה באמת קרא את כל מה שקרה, והגיע חזרה לצרפת, והוא באמת נטו לו כל הסוסים, ונשארו לו שלושה סוסים. אז הוא דאג לשמור על השלושה סוסים האלה היטב, כדי שדברי רש"י לא יצדקו, ואז הוא יכול להרוג את כל היהודים אולי גם. קיצור, נכנס, והגיע לחומות שמה של העיר, היה שמח וכל זה, שהנה הגיע שלושה סוסים, כשנכנס לחומה נפלה אבן על אחד הסוסים והרגע אותו. אני לא נשאר עוד זו רק היום. בכל זאת, הם היו רוצחים גדולים, כן, אתם יודעת את זה, לא כל הדורות, נוצרים זה משהו נורא. נצרות זה אחד הדברים הכי נוראים שבעולם. והפך חוץ הם נראים כמו תלתיים של חזיר. כן. כן. יש משהו אחד, אני לא ארחיב את זה עכשיו. הרב אומר שיש התקדמות מבחינת הצמאון, מבחינת הרצון לעדינות. היום לא רוצחים כמו פעם, למשל פעם מלחמות היו רוצחים, היו ברברים, היו הורגים שבויים, היו נקים להם את העיניים, כן, הם עושים הכל, היום לא עושים את זה, כן, העולם מתעדן מבחינה זאת. אבל מצד שני הרב אומר שכל ההתעדנות הזאת היא מצד המוסר כלפי הפרט, מצד הרצון של הפרטים יהיה יותר טוב. ולא שיש פה באמת שאיפה, זה לא שהעולם מודע לזה שיש שאיפה מוסרית שעומדת ביסוד, העולם שלא יוצא לשאול. בסדר, יש להרחיב את זה, לא עכשיו הזמן, שורה לבדת ואתה שורה, איזה שורה. כן. וכל זאת. עוד
לפני
50
שנה
היה הרבה דברים. זה חלק מההתפרצות של הרצות. זה ההתפרצות של הרצות. אתה לא צריך לחפש את החוק, זה יכול להיות היום. האירופאים היום, אתה... כל השנאה של עם ישראל זה חלק מאותו ביטוי. דיברתי איתה בלי שבת, אני איתה. הכל בעדינות. הם רוצחים גם הנאצים, רצחו בעדינות. למה הם הרגו את היהודים בגלל אתה יודע? איכמן פעם הלך. כן, איכמן הלך פעם. זה הסיפור האמיתי. זה כתוב, זה לא, זה משפט איכמן. מה משפט איכמן? לא יודעת, לא חייתם. אחד הידועות משפט איכמן הייתה שאיכמן הלך. הוא ראה קצין את עץ, שהוא יושב ככה, יש יהודים עובדים שם, והוא יושב, מתנתן מנהלי פרדליים ככה, כמו על כוס קפה, והוא עובד עם המקלט, הורג אותם, והדם פורץ מהבורות. אז אייכמן אמר שזה לא טוב שהורגים אותם ככה, כי זה גורם לנפש שלהם להתאכזר. כשהם ככה הורגים אנשים וזה, והם צריכים את זה בקלות כזאת, כן, אז גורם לנפש שלהם לא תהיה נפש עדינה, תהיה נפש אכזרית. כדי שלא לא לגרום לנפש שלהם להתאכזר, שהורגים את ה... ירגו את היהודים בגזים, אז לא ירגישו כל כך, ומבחינתם זה יותר עדין.